שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמך א' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. כמו שהזכרנו בכל השיעורים השבוע, השבוע אנחנו עושים מאמץ מיוחד לנסות להפיץ את האתר ליותר אנשים, והדרך היחידה שלנו לעשות את זה, זה להיעזר בכל אחד ואחד מכם. לכן אני מבקש שכל מי ששומע את השיעורים בצורה יחסית קבועה, פעם, פעמיים בשבוע למשל, שיעזור לנו, ישלח אימייל לחברים, יספר על השיעורים בעל פה, יתלה שלט במקום העבודה, בבית כנסת, בישיבה. שמנו אוסף של שלטים באתר, אפשר להוריד אותם על ידי כניסה באתר לתפריט אודות, ושם ייפתח לכם עוד תפריט מתחת, ושם תבחרו, עזרו לאתר סיני. ייפתח לכם דף, בסעיף השני יש אפשרות של בערך 4 שלטים, תבחרו אחד מהם, אפשר גם לבחור וורד ולשנות אותו למה שאתם רוצים. אני מאוד מודה לכל מי שעזר כבר מתחילת השבוע ועד עכשיו, ואני מקווה שהמאמץ הזה יישא פרי ונתחיל את השיעור. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את פרק המוכר את הבית. הפרק הזה ועד בערך אמצע הפרק הבא של המוכר את הספינה, עוסקים בדברים שונים שאדם מוכר, והוא לא פירט בדיוק מה הוא מתכוון למכור, אז השאלה היא מה הוא התכוון ומה הוא לא התכוון. אז אנחנו מתחילים באדם שמוכר בית, והם לא אמרו בדיוק מה כלול באותו בית. זאת אומרת המשנה, הוא לא מכר לא את היציע, לא את החדר ולא את הגג. אז נסביר אחד אחד לפי הסדר של הגמרא. רק לפני זה משפט אחד על הגג, הגג לא כלול עם הבית רק אם יש לו חשיבות בפני עצמו. אז תנא קמא אומר שזה דווקא אם יש לו מעקה, שזה בעצם מראה שמשתמשים בגג הזה. רבי יהודה אומר שזה גם אם יש לו צורת הפתח, כלומר שיש איזשהו שער כשעולים לגג. ועכשיו נסביר את יציע ואת חדר. אז מה זה יציע? הגמרא נותנת שני פירושים. פירוש ראשון זה אפטה, שזה סוג של מבנה נמוך שנמצא ליד הבית. השימוש שלו די דומה לשימוש של בית, גם אליו נכנסים אנשים, אבל הוא לא חלק מהבית. רב יוסף אומר שזה משהו שהוא עוד יותר פחות דומה לבית, זה גם כן מבנה אבל עם הרבה חלונות, לכן זה יותר שונה מבית מהפירוש הראשון. בכל אופן היציע הזה לא כלול במחירה של הבית. אגב זה אומר רב יוסף שבבית המקדש גם כן היה יציע, כלומר מסביב להיכל חוץ מבצד מזרח שמשם נכנסים, היה מבנה יותר נמוך מההיכל עם 3 קומות, זה היה יציע, היו שם תאים לשימושים שונים, ואומר רב יוסף שהתנ"ך משתמש ב3 כינויים שונים בשביל להגדיר את אותו יציע, אז אחד זה יציע, אחד זה צלע ואחד זה תא, והוא מביא פסוקים לכל אחד מהכינויים, לתא הוא מביא 2 פסוקים. אז אמרנו שהיציע הזה לא כלול בבית, אומר מר זוטרה זה רק אם מדובר ביציע גדול, כלומר שהוא לפחות 4x400, אבל יציע קטן הוא כן כלול בבית. כי כיוון שהוא קטן, אז הוא כבר נספח לבית והוא לא עומד בפני עצמו. שואל אותו רבינה, הרי המשנה הבאה אומרת שגם את הבור הוא לא כלל כשהוא מכר את הבית. עכשיו מה תגיד, שגם בבור זה דווקא אם מדובר בבור גדול, אבל אם זה יהיה בור קטן אז זה כן כלול? הרי כמעט שאין בורות שהם יותר גדולים מדלת לדלת אמות, ככה מסביר השבם. אז עונה לו מר זוטרה, אל תשווה. באמת בור שהשימוש שלו הוא מאוד שונה משימוש של בית, לא משנה מה הגודל שלו, הוא לא כלול במחירה של הבית. אבל יציע שהוא מאוד גבולי, הוא כמעט כמו השימוש של הבית, לכן רק אם הוא גדול אז הוא עומד בפני עצמו, אבל אם הוא קטן אז הוא כבר נספח לבית והוא נמכר עם הבית. אז זה יציע, סיימנו, אנחנו עכשיו 2 שורות מלמטה. הדבר השני שהוא לא מכר כשהוא מכר את הבית זה החדר. מה זה החדר? אז החדר מסביר השבם זה סוג של מחסן שנמצא מחוץ לבית, וכיוון שהשימוש שלו הוא שונה מהשימוש של הבית, הוא לא כלול במחירה של הבית, ואפילו שהפתח היחיד שלו הוא מתוך הבית, הוא עדיין לא כלול בבית. שואלת הגמרא, הרי זה קל וחומר מיציע? הרי אם יציע לא כלול בבית, ויציע יש לו שימוש מאוד דומה לשימוש של הבית, אז החדר, המחסן, שיש לו שימוש מאוד שונה מהבית, ברור שהוא לא כלול. עונה הגמרא, באמת יש פה חידוש נוסף. אפילו אם כשמכרתי לך את הבית, הגדרתי לך את הגבולות של הבית. ואמרתי לך, אני מוכר לך מהפרדס של שמעון, ועד הגדר של יוסי מהצד השני, ובתוך אותם גבולות שהגדרתי, נמצא גם הבית וגם אותו חדר. בכל זאת, החדר לא קנוי לך. למה? כי רב נחמן אמר, מיצרים הרחיב לו. כלומר, לא התכוונתי להגדיר לך את הגבולות של מה שאני מוכר לך, אלא רק התכוונתי לומר לך איפה זה נמצא באופן כללי. ראיתי בגמרא של הרב שטיינזל שהוא מגדיר את זה בצורה יפה, התכוונתי להגדיר לך את הכתובת של המקום, אבל לא התכוונתי להגדיר לך את הגבולות של השטח המדויק שאותו אני מוכר, לכן אפילו שהגבולות שאמרתי הם כוללים את החדר, המחירה לא כוללת את החדר. אז מבחינת המשנה סיימנו, עכשיו הגמרא דנה ברב נחמן עצמו. רב נחמן אמר את הדין הזה שעכשיו אמרנו, שגם אם אמרתי גבולות רחבים, זה לא באמת אומר שהתכוונתי לכל הגבולות הרחבים, אלא רק התכוונתי להגיד לך מקום כללי, הוא אמר את הדין הזה פעמיים. הוא אמר את זה לגבי בית ובירה, נסביר עוד רגע, והוא אמר את זה לגבי שדה ובקעה. עכשיו, הגמרא מתייחס לזה אחד אחרי השני. בית ובירה זה בערך ברבע העליון של העמוד, ואחרי זה ברבע הבא זה שדה ובקעה. אנחנו נערבב את שני הדיונים האלו ביחד. אומר רב נחמן ככה, יש לי קומפלקס של בתים, ובאמצע יש משהו שנקרא בירה, שזה סוג של מבנה שנכנסים לשם בשביל קצת אוויר, לא גרים שם. ואני עכשיו עומד בתוך אחד מהבתים, ואני אומר לקונה שלי, אני מוכר לך את הבית הזה. והשאלה היא, האם התכוונתי לבית עם הבירה, או שהכוונה היא רק לבית הספציפי שבו אני כרגע נמצא. אז אומר רב נחמן, אנחנו הולכים לפי הכוונה מצומצמת יותר. הכוונה היא רק לבית שבו אני נמצא. ואותו דבר בבקעה, שזה מקום עם הרבה שדות, ולי יש כמה שדות בבעלותי, ואני עומד באחת מהשדות ואני אומר לך, אני מוכר לך את השדה הזאת, והשאלה היא אם התכוונתי לשדה הזאת הספציפית, או לכל מכלול השדות שיש לי שם. אז עוד פעם, אומר רב נחמן, הכוונה היא לאותה שדה ספציפית. והחידוש הוא שאפילו שאמרתי גבולות של משהו שהוא יותר רחב מאותה שדה או מאותו בית, עדיין התכוונתי רק לאותו הבית, אז כך גם במשנה שלנו כמו רב נחמן, גם אם אמרתי גבולות רחבים, עדיין התכוונתי רק לבית בלי החדר המחסן הזה. עכשיו הגמרא שואלת בשני המקרים האלו של רב נחמן, מה בדיוק מדובר כאן? הרי לכאורה יש פתרון, פשוט נלך לפי הלשון שהמוכר ישתמש בה. הרי אם הלשון של אנשים זה הלשון המצמצמת, כלומר כשאדם אומר בית או שדה, אז הוא מתכוון לאותו בית או אותה שדה. אז ברור שנותנים לו את המצומצם, מה החידוש של רב נחמן? ואם הלשון של אנשים זה שהוא מתכוון לבית והבירה, או שהוא מתכוון לכל השדות, אז צריך לתת לו את כל השדות או גם את הבירה. אז באיזה מקרה מדבר רב נחמן שיש חידוש שנותנים לו את המצומצם? עונה הגמרא, ואני הולך עכשיו לפי הגרסה של המהרש"ל שהוא מוחק את המילה רוב, שהלשון כאן היא לא משמעותית, כי יש אנשים שאומרים ככה ויש אנשים שאומרים ככה, ולכן אי אפשר ללכת לפי הלשון, ומה שנשאר לנו זה החידוש של רב נחמן, שלמרות שהוא אמר גבולות רחבים, הוא לא התכוון לכלול הכל, אלא רק את הבית או רק את השדה הספציפית. מתי לפי רב נחמן אנחנו אומרים שהוא כן התכוון לכלול את הכל? אם המוכר אמר, אני לא משאיר לעצמי כלום, אבל כל עוד הוא לא אמר את זה, אז אנחנו מניחים שהוא מכר את הדבר המינימלי. לסיום הקטע הזה שואלת הגמרא, למה באמת רב נחמן צריך לומר את הדין שלו גם בבית ובירה וגם בשדה ובקעה? עונה הגמרא שיש צריכותה. אנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד ב', יש לי סיבה לחשוב שדווקא בבית אני אלך לפי הלשון המצמצמת, אבל בשדה לא, לכן הוא היה צריך לחדש את הדין שלו גם בשדה, ויש גם סיבה לומר הפוך, שדווקא בשדה הייתי מצמצם, אבל בבית הייתי מרחיב, לכן צריך לומר גם את הדין בבית. אם היה אומר רק את הדין בבית, שבבית אנחנו מצמצמים, וזה לא כולל את הבירה, זה כי בירה ובית זה שני דברים באמת נפרדים, יש להם שני שימושים שונים. אבל במקרה של השדות, הרי זה שדה וגם השני שדה. זה בדיוק אותו שימוש, אז אולי שם זה כן כולל, כמה שמלן שגם שם זה לא כולל. ואם היה אומר להפך, נזכור שהחידוש השני הוא שאני לא מתייחס לזה שהוא אמר גבולות רחבים. היינו חושבים שאולי זה דווקא בשדה, כי בשדה הרי בשביל להגדיר את השדה הוא חייב לומר איזה שהם גבולות. אז לכן זה שהוא השתמש בגבולות רחבים, הוא אמר אני מהשטח של יוסי בצפון ועד השטח של רובן בדרום, הוא רק הגדיר מה השטח שלו, הוא לא התכוון להגדיר את השדה הספציפית שאותה הוא מוכר. אבל בבית, מי ביקש ממנו בכלל לומר גבול? הוא היה יכול לומר בית מספר 10, או הבית הכתום עם הגג האדום. למה הוא אמר גבולות? אלא אולי באמת כשהוא אמר גבולות הוא התכוון להגדיר את השטח שאותו הוא מוכר? כמה שמלן שגם שם לא. גם בבית הוא רק התכוון להגדיר את האזור הכללי, והוא לא התכוון לומר שכל מה שבתוך הגבולות שהוא אמר הוא מוכר. וממש לסיום, אנחנו בערך ברבע התחתון של העמוד, אומרת הגמרא, כמן אז להד אמר רב מרי ברד בת שמואל, הבן של הבת של שמואל, הוא אמר בשם אביי שיש תקנה. כשאדם מוכר שדה, הוא צריך לכתוב שהוא מוכר הכל והוא לא משאר לעצמו כלום. למה? כי זה הולך כמו רב נחמן. לפי רב נחמן אמרנו שאם הוא לא אמר את הדבר הזה שהוא לא משאר לעצמו כלום, אז אנחנו מניחים שהוא הולך לפי הלשון המצמצמת. וזה הפתח לבעיות. כי כל אדם שימכור ויגיד מאיפה לאיפה הוא מוכר, אחרי זה פתאום הוא יגיד שהוא בעצם מתכוון רק לחצי לזה, והוא רק מיצרים הרחיב לו, והוא לא התכוון באמת לגבולות שהוא אמר. לכן, אומר אביי, בשביל לגרום לאנשים לדייק, צריך שכל מוכר יאמר שהוא מוכר את כל מה שהוא מגדיר בגבולות אלו ולא משאר לעצמו כלום, וכך הוא ידייק בדיוק בגבולות של השטח או הבית או השדה שאותו הוא מוכר. והגענו לשמונה שורות מתחתית עמוד ב', רק נסכם את מה שראינו. אמרנו שאדם שמוכר בית זה לא כולל את היציע, את החדר והגג. יציע אמרנו שני פירושים, חדר אמרנו שזה סוג של מחסן, כשיש יותר סיכוי שזה לא כולל את החדר מאשר לא כולל את היציע. הגמרא שאלה הרי זה קל וחומר, ואז אמרנו זה חידוש שאפילו שהגבולות שהוא תיאר זה יותר רחב וכולל את החדר, עדיין זה לא כולל את החדר. וזה הדין של רב נחמן, שהוא אמר את זה גם בבית ובירה וגם בשדה ובקעה, ויש צריכותה ללמה הוא אמר את זה פעמיים, וגם רב מרי, בן של בת שמואל, הולך לפי הדין של רב נחמן, ולכן הוא דורש מכל מוכר לכתוב שהוא מוכר הכל ולא משאיר לעצמו כלום. ואנחנו 8 שורות מתחתית העמוד, נראה עכשיו עוד מקרה שבו אדם מוכר משהו ולא ברור לגמרי מה הוא התכוון למכור, אז אנחנו הולכים לפי המינימום. אמר רבא בר אבוה, אדם שאמר לחברו שהוא מוכר לו את הקרקע שהוא קנה מחיה, ובאמת יש לו הרבה קרקעות כאלה. אז אם הוא אמר לו קרקע, שזה לשון יחיד, אז הוא יצטרך לתת לו אחת, והוא יבחר, הוא ייתן לו את הפחותה שבהם. אם הוא אמר לו קרקעות, הרעתי, אז הוא ייתן לו 2, כי מיעוט רבים זה 2. אם הוא אמר לו כל הקרקעות, הוא ייתן לו את כולם. אבל הוא לא צריך לתת לו בוסטני ופרדיסי, שזה גינות ופרדסים, אלא רק שדות תבואה. אם הוא אמר לו בלשון של זיירה, זיירה זה לשון שכוללת את כל סוגי הקרקעות שבהם מגדלים, אז הוא ייתן לו גם בוסטני ופרדיסי, אבל הוא לא ייתן לו עבדים וקרקעות. אבל אם הוא אמר לו, אני אתן לך את כל הנכסים, אז הוא צריך לתת לו גם את העבדים ואת הקרקעות.
ואנחנו בשורה הראשונה בסמך ב' עמוד א', כל טוב.